שלום לכולם. אנחנו מדברים על פורים תשפ"ב. בסדר? אז אם יהיה תחרות בין ספרי התנ"ך, מי הוא הספר האחרון שנכתב בתנ"ך? מי לא ייכנס לתחרות? ספר בראשית. הוא אפילו לא יחשוב עוד ללכת. גם ספר יהושע. אבל לא ספר תהילים, כי דוד כתב את תהילים. מצד שני, כתוב בתהילים שיר המעלות בשוב השם את שיבת ציון. שזה מתאים לשיבת ציון. אז יכול להיות שתהילים כן יחשוב להיכנס לתחרות. מעניין. אבל מי שבטוח ייכנס לתחרות, יהיה ספר עזרא ונחמיה. מי שגם יכול להיכנס לתחרות בשופי, ספר דניאל. ומי עוד ייכנס לתחרות? מגילת אסתר. אלה השלישייה הזאת ודאי ילחמו ביניהם מיהו הספר האחרון שנכתב בתנ"ך.
אבל פורים מגילת אסתר מדברת על ספירה לא נכונה של 70 שנה, מה שאומר שזה קרה לפני בית המקדש השני. ועזרא ונחמיה היה כאילו ממש הביא את הבית המקדש השני. אז הוא חייב להיות של אחרי.
חושב שזה קרה באותו זמן.
כלומר, שאתה לקחת את דברי חז"ל שמדברים על חשבון 70 שנה והכנסת אותם לפשוטם של מקראות והקשית. יכול לבוא מגילת אסתר ולהגיד לך פשוטו של מקרא לחוד ומדרשו של מקרא לחוד. אתה הכנסת את המדרש והפשט ביחד. במגילת אסתר לא כתוב שום דבר על חשבון של 70 שנה שחשבן אחשוורוש ועל הטעויות כפי שהגמרא במסכת מגילה מדברת. בסדר? במילים אחרות, מגילת אסתר היא חלק מאירועים בתנ״ך שקשורים לאימפריה הפרסית. ומי שמדבר על האימפריה הפרסית זה ודאי עזרא ונחמיה, שהם קוראים רק באימפריה הפרסית. כל עזרא ונחמיה זה בתוך השמות האלה שאנחנו שומעים עם כורש, דריווש, ארתחשסתא. כן? זה ודאי עזרא ונחמיה. דניאל מתחיל בבבל, אבל גם מזכיר את המלכים הפרסיים, פרק י"א שם. בוודאי שמגילת אסתר מדברת על מלכים פרסיים. אז בעצם יוצא שאנחנו עוסקים, כשאנחנו מדברים במגילת אסתר, אנחנו עוסקים בתקופה שמכונה, אנחנו מכנים אותה שיבת ציון, כמו בפרק בתהילים, ושוב השם את שיבת ציון. אוקיי. עכשיו, מסתבר שהתקופה הפרסית בארץ ישראל היא תקופה הכי בלתי ידועה. מאוד קשה להבין מי קדם למי, מי מלך. זה ממש תקופה שאפשר להגיד במילה אחת, עמומה. כלומר, מבחינה היסטורית, היה נהוג בעם ישראל מניין. המניין לבריאת העולם שאנחנו מונים שנת תשפ"ב. זאת אומרת, אנחנו נמצאים לפי מה שאנחנו אומרים תשפ"ב, פירושו של דבר שאנחנו נמצאים בשנת 5782 לבריאת העולם. המניין הזה הוא לא מניין כל כך ותיק ועתיק בעם ישראל. בתקופה של התלמוד וגם אצל התימנים עד שהם עלו לארץ לפני 100 שנה היה מניין אחר, קראו לו מניין השטרות. המניין הזה הוא המניין הכי ברור וודאי. מה זה מניין השטרות? זה מניין שמתחיל בשנת מינוס 300, אני מעגל בסדר כדי שלא תתחילו לזכור, מינוס 330 לפני הספירה. שנת, אתם יכולים לראות ברמב״ם, כשהרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל כותב על השנה שבה הוא נמצא, הוא כותב שנת כך וכך לבניין השטרות. בתלמוד מסכת עבודה זרה מוזכר, בתלמוד, מסכת עבודה זרה נזכר מניין השטרות. מניין השטרות זה מניין שהיה כתוב בשטרות. שטרות של בימי התנאים, הם רואים. מה זה מניין השטרות? הוא מתחיל משנת מינוס 330 לפני הספירה. מה קרה בשנת מינוס 330 לפני הספירה? לא ולא. דרך אגב, זה לא... לא, יש... לא. זה לא, אבל... אני לא רואה את זה כטעות האמורה ונוראה. כי זה לא רחוק מהתקופה הזאת. זאת אומרת, היית בערך בתקופה. מינוס 330 לפני הספירה, זה כיבושיו של אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, את המזרח התיכון, את העולם, את ארץ ישראל. כלומר, התחלת מלכות יוון. זאת אומרת, מהופעת היוונים בארץ, יש לנו מניין מסודר, ממש מדויק, שנה אחרי שנה אנחנו יודעים, בדיוק, מינוס 330 לפני הספירה, מתחילים היוונים, ואחר כך אנטיוכוס, וחנוכה, ואחר כך התנאים, והרומאים מגיעים לארץ, וחורבן בית המקדש, בשנת בערך 70 לספירה, ואחר כך ממשיכים, הכל מדויק, הכל מתועד, הכל מעולה, כן? אבל אם אתה הולך אחורה משנת, ממי כבשו היוונים את הארץ? מהפרסים. אבל יש לך תקופה פרסית שאתה לא יודע, נגיד שזו התקופה הפרסית, אתה לא יודע, היא כזאת, מה האורך שלה? מה שאתה כן יודע, זה את התקופה שלפניה. לפני התקופה הפרסית הייתה התקופה הבבלית. האימפריה הבבלית פה. האימפריה הבבלית הייתה 70 שנה. ולפני האימפריה הבבלית הייתה האימפריה האשורית. היא הייתה 300 שנה. לפני כן לא היו אימפריות, פה באזור גדולות, היה ארמים, היה את מלכות אחאב, את הגדולה, היה לפני כן דוד ושלמה. ואחורה כבר ידוע, זה התנ"ך. אנחנו יודעים שיש אשור, ענקים, בבל, פרס, ומיוון מתחילה ההיסטוריה הברורה. וההיסטוריה של פרס, כמו שאמרתי, היא מאוד עמומה. לכן מה שאני אספר לכם עכשיו בעל פה, כסיפור, אחר כך אני אראה את זה בפסוקים, אני אספר לכם את הסיפורים שמסופרים בתנ״ך בימי מלכות פרס. ואני לא אגיד לכם, אני אגיד לכם בערך איך זה היה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק. ואז אנחנו נשאל, ואיפה הייתה שם מגילת אסתר? ואז אנחנו נראה כל מיני פסוקים בתנ״ך שאומרים את הדברים שאמרתי. ונראה שנשאר ערפל. והטענה שלי תהיה שהערפל הזה הוא ערפל אמיתי. כי קרה דבר מאוד עמוק בשנים האלה. אוקיי? יפה. אז מה עכשיו? זה סיפור. סיפור נחמד. על... מה מספר לנו התנ״ך על התקופה הפרסית? סיפור ראשון. היה מלך פרסי שקראו לו כורש. והוא כנראה היה מהמלכים היותר גדולים. הוא כנראה זה שהפך את הפרסים ממדינה לאימפריה. אתם יודעים, מדינה היא מדינה. אזור מסוים. אזור טבעי בדרך כלל. גבולות טבעיים. אימפריה. זה בבחינת מעשיו של פוטין. שרוצה להחזיר את עטרת רוסיה כבתחילה. אז כורש הזה, מלך גדול וענק, אומר בתנ"ך, כל הממלכות השם נתן לי. וכורש הזה יש לו מדיניות מעניינת. בניגוד לבבל שהיו לפניו, שהיו די לא סימפטיים לתושבים המקומיים שהם כבשו, הם הגלו. בניגוד לאשורים שהיו הרבה לפני כן, שהיו מאוד לא סימפטיים לאלה שהם כבשו אותם, שהם לא רק הגלו אותם, אלא הם גם הכניסו עמים אחרים, הם עשו בלגן, עשו מה שנקרא מיקס מכל העמים. כן? חז"ל אומרים שהעמים התנכיים שיש כלפיהם מצוות, המון, מואב, אדום, ממלאק, מצרים, כל הכנענים, כל העמים האלה, הם כבר רק, הם לא קיימים. בזכות מי הם לא קיימים? בזכות אשור. הם בלבלו את האומות. וזהו. יש רק עם אחד שנשאר מהעתיק. עתיק. סין זה משהו שלא, אף אחד לא מדבר עליו. הם באמת, לא זה, בגלל שהם לא היו חלק מההיסטוריה. גם מן הסתם היו כל מיני עמים באמריקה. אף אחד לא יודע איפה זה אמריקה. זאת אומרת, יש עמים עתיקים שלא זזו מהמקום, כמו סין. אז אנחנו מדברים על האזור שבו התפתחה התרבות המרכזית האנושית. אז כורש יש לו מדיניות מעניינת. הוא מה שנקרא בלשון ימינו, היינו קוראים לו ליברל. הוא לא עשה את זה מן הסתם לשם שמיים, אולי קצת. אבל בעיקר הוא תפס ככה, ככה יהיה טוב לו לשלוט. והוא נהג באופן זה שהוא נותן חופש פולחן לעמים שהוא כבש. ובמסגרת זאת, הוא אומר ליהודים, וזה מה שנקרא, כולם מכירים את זה, הצהרת כורש. הוא אומר ליהודים, אתם יכולים לחזור לארץ יהודה, ככה קראו לזה, ולבנות בבית להשם אלוהיכם. זה לא הצהרת בלפור. הצהרת בלפור, שעם ישראל יכול לחזור לבנות מדינה. הוא לא היה צדיק כמו בלפור.
אבל בלפור גם היה מאורפז ולא עזר לנו בסופו של
דבר. בלפור לא עזר לנו?
לא, עזר, אבל מבחינה פרקטית, הוא עזר בתור רעיון מזה שאנחנו יכולים לעשות משהו. בתור פרקטיות היה מאוד קל לנגוד אותה.
אתה אומר שהבריטים אחר כך חזרו בהם להצהרת בלפור. נכון, זה גם מה שקרה לכורש. תודה רבה. אבל למרות זאת, אני דווקא חושב שהצהרת בלפור, או ועידת סן מרימו, שהייתה לפני כן, כמדומני, זה אירועים חשובים, משמעותיים. ובלפור עצמו היה נוצרי, אוהב ישראל, מתוך תפיסה דתית. אז יותר טוב מכורש, לפי דעתי. אולי גם כורש, לא, לא הכרתי את כורש. אבל יכול להיות שגם כורש היה זה.
את בלפור, ראיתם חברים?
כן, יש רחובות, יש רחובות בארץ שקראים בלפור. יש רחוב, יש בית אחד שנמצא ברחוב בלפור בירושלים. בכל מקרה, כורש בעצם קורא ליהודים לחזור. מי שרוצה. ואז יש את הסיפור הגדול שמסופר בתחילת ספר עזרא. בתחילת ספר עזרא מסופר שעולים הרבה יהודים. 42,000. זה הרבה? אני חושב שזה הרבה. כלומר, זה לא המון, וזה גם לא כל כך קצת. 42 אלף יהודים עולים יחד עם שני מנהיגים. באמת יש גם מנהיג שלישי שהוא נשכח קצת. קוראים לו שש בצר. לא בלשצר, המלך הבבלי. שש בצר. הוא נזכר, כמדומני פעם אחת, בתחילת ספר עזרא. תעזבו אותו כי שכחו אותו איפשהו בהיסטוריה. אבל שני המנהיגים הגדולים שבאו עם שבי ציון, נקרא להם, היו זרובבל, בן שאלתיאל, ויהושע הכהן הגדול, שלפעמים כתוב בתנ"ך לא יהושע הכהן הגדול, אלא ישוע הכהן הגדול. זרובבל זה איש חשוב, משום שהוא היה צאצא ישיר של מלכי בית דוד. אם כן, חזרתו היא הייתה גם תחושה ש... וואו, זה לא סתם מנהיג שהוא שריד של מלכי בית דוד, זרובבל. יש לו שם מאוד יפה, זרובבל, ויכול להיות שהוא בחר את השם הזה כי הוא אהב את השיר מעוז צור ישועתי. שם השרים קץ בבל, זרובבל, לקץ 70 נושעתי. מעניין שיש לו שם שמזכיר את מה שהוא עשה. הרי כשהוא בא, כי זרובבל, כלומר אתם תצאו מבבל, והוא מתעלה את המזרח, הוא יצא מבבל ראשון. טוב, מעניין. זרובבל, דרך אגב, בימי הפלמ"ח היה יהודי שקראו לו זרובבל הורוויץ. שמעתם עליו? אתה צריך לשמוע עליו. אני אסביר לך למה הוא צריך לשמוע עליו. כי אתה גר בנווה דניאל. נווה דניאל נקראת על שם שיירת נבי דניאל. שיירת נבי דניאל, אחד מלוחמי השיירה בימי תש"ח, היה זרובבל הורוויץ. והוא קיבל את אחד, הוא אחד ממעוטרי עיטורי הגבורה. הוא הגן על הפצועים מידי הערבים, והוא נשאר איתם, והוא התפוצץ כמעשה שמשון והפלישתים, פוצץ את המשוריין עם הערבים ונהרג תוך הקרבה העילאית. וכשאתה הולך לנווה דניאל, זכור תזכור את זרובבל הורוויץ. כן? אז ככה יהודים בפני קום המדינה קראו לילדים שלהם שמות כאלה שהם ציוניים, זרובבל.
ירושלים.
מה?
היו גם הרבה ילדים שקראו להם ירושלים.
כן, לא יודעת. זה שיש אתיופים יש כאלה. אז באים לפה לארץ שני יהודים יקרים, זרובבל ויהושע. האמת היא שהם מתחילים בהתלהבות. מה הם עושים? מגיעים לירושלים. מה הם עושים בירושלים? אין להם כסף, חומרים, אמצעים לבנות בית המקדש. אז מה הם בונים בהתחלה? מזבח. יש הלכה. מקריבים אף על פי שאין בית מקדש. העיקר שיש מזבח. זאת הלכה מאוד חשובה למי שרוצה לחדש את עבודת הקורבנות בימינו. אבל אומרים לו, אבל אין בית מקדש. אז הוא אומר, בסדר, כמו בית שני. בסדר? אז ההתחלה הייתה חלשה, בנו מזבח. ואז התחילו להתארגן ולבנות את בית המקדש. התחלה. ועשו חגיגה של הנחת אבן הפינה. לא חנוכת הבית. רק הנחת אבן הפינה. זה יותר קל לעשות חגיגה כשאתה רק שם את האבן הראשונה. דרך אגב, בחגיגה הזאת יש פסוק מפורסם, שבו היהודים הצעירים שמחו, והזקנים בכו. למה הם בכו? כי הם עוד זוכרים את בית המקדש הראשון, למרות שהם זוכרים את בית המקדש הראשון לא בימיו הגדולים, אלא בימיו של צדקיהו נגיד, שכבר אין פה הרבה יהודים, אבל הם בכל זאת זוכרים איך נראה בית המקדש הראשון. ועכשיו הם נמצאים והם רואים שרוב עם ישראל בכלל עדיין במבל ומפוזר, וכמה הם, לא הרבה יהודים פה, והם רואים את ה... טוב. מה קורה עכשיו? עכשיו פתאום. כוח קהילה מעצבנת, לא טובה, מתערבת בסיפור. קהילת השומרונים, צרי יהודה ובנימין. תראו, היום אנחנו אוהבים את השומרונים, סך הכל קהילה קטנטונת בשכם. הם מייצרים לנו את התחינה הכי טובה בעולם, תחינה אתר ברכה. בסדר, עכשיו אנחנו אוהבים אותם. אבל אבות אבותינו בימי המשנה, היה להם התמודדויות מאוד קשות, במיוחד בימי החשמונאים, ופה זה מתחיל. הרי השומרונים האלה, הם הגיעו בימי אשור, כחלק מהמיקס שיצרו פה האשורים. והסיפור התנכי בספר מלכים שאתם מכירים, שהם הביאו להם כהן, שילמד אותם קצת מהלכות היהודים, כי הרעיות טרפו בהם, גרי הרעיות. זאת אומרת, הם היו מין גויים מגוירים למחצה שנשארו פה בזמן גלות בבל, והם נהיו משהו כזה, מישמש כזה. והם באו ואמרו לאנשי יהודה, אנחנו, בקיצור, זה גם השומרונים וגם יכול להיות שזה עוד קבוצות שהיו פה. כל מיני גויים, קראו להם בתנך צרי יהודה ובנימין. והם באים ואומרים, וואלה, אנחנו מצטרפים איתכם לבנות את בית המקדש. ויכול להיות שהם, זה היה, הכוונות שלהם לא היו כוונות חיוביות, אבל זה משהו מורכב. וזרובבל ויהושע מתנגדים להצטרפות שלהם. וזה גרם לסכסוך, וזה גרם לכך שצרי יהודה ובנימין שולחים כתבי שטנה, ואומרים למלכי פרס, לכורש, ואחר כך, למנחים אחרים, זה משהו גם אחשוורוש, הפעם היחידה שמוזכר אחשוורוש, מחוץ מגלת אסתר, בסיפור הזה. כתוב שם שהם אומרים להם, תשמעו היהודים האלה, מה אתם חושבים שהם בונים בית, בית כנסת? זה מתחיל בבית כנסת, זה ממשיך בחומה ומגדל, וזה נגמר במדינה שתילחם נגדכם, ושתכבוש את העולם. כלומר, בעצם, היהודים מורדים בכם. ואכן, זה לא כתוב מפורש בתנך, שכורש ביטל את הרישיון, אבל שכתוב מפורש בתנך, לא כתוב את זה על כורש, מפורש כתוב שהעבודה נעצרה. זאת אומרת, משבר מספר אחד. עלינו לארץ, על ידי זרובבל, על ידי יהושע, והתחלנו, ויש מזבח, אבל אותם צרי יהודה ובנימין עוצרים אותנו, והעסק נתקע, לפי פסוק אחד בספר עזרא, נתקע למשך כמעט שנות דור, 22 שנה. 22 שנה זוחלות לאט, בלי התקדמות, ואתם יודעים, כשאתה לא מתקדם, ואתה קהילה קטנה וחלושה בסביבה לא תומכת, אז מה קורה לך? אתה עוד יותר נחלש, ועוד יותר נחלש, ועוד יותר נחלש, ועוד יותר נחלש. ואז, עד כאן, סיפרתי לכם את הסיפור הראשון שמופיע בספר עזרא. ומכאן סיפור מספר 2. מספר לנו ספר עזרא, שיש מלך חדש בפרס, קוראים לו דריווש. והוא דווקא כנראה לא היה נגד היהודים. אבל יש משהו מאוד מעניין בימי דריווש. בשנת 2 לדריווש יש בירושלים שני נביאים מאוד מאוד חשובים. קוראים להם חגי וזכריה. עכשיו נפתח את חגי וזכריה, ונראה שבאמת הם משנת 2 לדריווש. ומה תוכן הנבואות של חגי וזכריה? בעיקר אפשר להסתכל, זכריה הוא נביא מאוד קשה, והוא גם ארוך יותר. ואני גר ברחוב זכריה. אז יש לי קשר אישי אליו. אבל אם נדבר על ספר חגי שהוא יותר קצר ויותר סיפורי, יותר פשוט, אז מה כתוב בספר חגי? אומר חגי הנביא לעם ישראל, היית לכם אתם שבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? מה אתם יושבים בבתים ספונים? מה זה ספונים? מחופים. זאת אומרת, הם הספיקו לבנות בתים יפים, והבתים היו מחופים. כלומר, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? עלו ההר, הביאו עץ, ובנו הבית, וירצה בו, וכבדה. אומר הנביא חגי, לחזור, לעורר מחדש את האנרגיות של הגאולה, ועדיין זרובבל חי, ועדיין יהושע. אומר חגי, ואתה זרובבל חזק, מי אתה הר הגדול? מי אתה הר הגדול? לפני זרובבל? למישור? זה הפטרה שהיא או בבעלותך או בחנוכה. יפה מאוד. מי אתה הר הגדול? לפני זרובבל למישור? והוציא את האבן הראשה. תשועות? חן חן לה. זאת אומרת, בכלל, חגי וזכריה מדברים, שהקדושים מרעיש חוזק בממלכות. אתם תבנו פה את בית המקדש השני, למרות העליבות שאתם נמצאים בה. זה יהיה אדיר. ואכן, חגי וזכריה מצליחים להזיז את עם ישראל. ובשנת 2 לדריווש, אחרי למעלה מ-20 שנים של חידלון, מתחדשת העבודה. וכמה זמן נעשה את העבודה? 4 שנים. ואז כותב לנו ספר עזרא, בשנת... חבל, עזרא עבר פה לדבר בארמית. ואז אומר ספר עזרא, בשנת 6 לדריווש, שציה ביתה דנה. מה זה שציה? נגמר בניין הבית. שנת 6. באיזה תאריך? לא תאמינו. ג' באדר, שזה היום, חנוכת בית המקדש השני. איפה הקולות? איפה איך קוראים זה? הדוריטוס והדובנים האלה. אתם מביאים תמיד. דובנים קוראים. דובנים. מביאים לי לבית חמוכל של ילדים קטנים, של ימולת של ילדים. דיבונים האלה. זה לא אוכל. צריך לעשות מהפכה. בכיבוד. נכון. כשאתה תהיה שר בממשלת ישראל, תהפוך את כל הפירמידה של המזון. מעולה. המתקים יהיו יקרים, סוכר יהיה מאוד יקר. רק אנשים עוד עשירים, יושבו לעצמם סוכר, ככה פעם בשבוע. ולעומת זאת, יהיה פה תמרים בשפע. לא שאני קונה קילו תמרים ב-30 שקל, וקילו תמרים טובים ב-60 שקל. הבנת? אז הגענו לשנת 6 לדריווש, ג' באדר, חנוכת בית שני, וממש נפלא. אם כן, אפשר לה... כל מה שסיפרתי לכם עכשיו היה, סיכמתי לכם את ספר עזרא מפרק א' ועד פרק ו'. סיפרתי לכם על ספר חגי וגם על ספר זכריה. הפטרה של מאור. אבל... זה כל זה אני קורא לו סיפור אחד. כלומר, למה שסיפרתי עכשיו אני קורא סיפורי ראשית שיבת ציון. אנחנו מכירים פה מלך שקוראים לו קורש, ואנחנו מדברים על הצהרה מפורסמת. אנחנו מדברים על כתבי סתנה, שיש בהם עצירה של, עצירה של הבניין, עצירה וחידלון. אנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על דריווש, שיש לו, שהוא מלך טוב. אנחנו מדברים על שנת 2 לדריווש ושנת 6 לדריווש. ואנחנו מדברים על מנהיגים חשובים כמו זרובבל ויהושע, על נביאים חגי וזכריה, וכל זה בעצם זה עולם אחד של סיפורים. זה עולם אחד. עד כאן מעגל אחד בסיפורי הפרס. ומכאן עובר למעגל שני. פתאום כתוב לנו בספר עזרא. בלי לאותת, בלי להסביר, שבשנת 7 לארתחשסתא, אתה יודע מי זה, מתי זה, עלה יהודי חשוב מעין כמותו, מבבל לארץ ישראל. ומה שמעניין זה שמתואר הייחוס שלו בצורה מאוד דרמטית. עזרא בן 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 אהרון הכהן. ככה, דרישת שלום מאהרון הכהן בסוף התנ"ך. כן? כתוב שם. ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסתא מלך פרס, עזרא בן שריה, בן עזריה, בן חלקיה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתוב, בן מריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא. עלה מבבל, הוא סופר מהיר בתורת משה. ויתן לו המלך כי יד השם אלוהיו עליו כל בקשתו. אני עוד לא פתח את התנ"ך. כלומר, זה, הוא ממונה מטעם המלך. והוא לא עולה לבד, אלא מתואר שעולים איתו כ10,000 אנשים. זה הרבה או קצת? זה כבר ממש קצת. כלומר, זה הרבה, סתם ככה, 10,000 זה הרבה אנשים. אבל מקודם היו 42,000. וגם אז זה לא כזה הרבה. אבל זה הרבה. אז עכשיו זה די קצת.
זה הגיוני אבל.
מה זאת הגיוני?
כי באו קודם 42,000, כמו שזה לא עובד, עכשיו באו פחות.
הבנתי. זאת אומרת, זה הגיוני שלא באו כל כך הרבה, לא באו כל כך הרבה. אני דרך אגב, אני לא יודע אפילו כמה זמן זה היה אחרי. בערפל. בכל מקרה באו 10,000 אנשים. באו 7,000. במספר, לא משנה. ומה שעזרא מגלה זה סיפור מאוד עצוב. הוא מגלה שהיהודים שעלו בתקופה שלפניו, הסיפורים האלה, הם נהיו, הם נראים רע. זאת אומרת, נראים רע.
עבודות השם שלהם.
מה?
עבודות השם שלהם. עבודות השם שלהם.
כן. באיזה תחום של עבודת השם? שהם נשאו נשים נוכריות. הלם. זה דבר מאוד בסיסי. לא להתחתן עם אישה זרה, שהיא לא מבני ישראל. תראו ברמב"ם פעם אחת, איך רמב"ם כותב על החומרה של קיום יחסים עם אישה לא יהודייה. זה, במילים אחרות זה התבוללות. כלומר, בעצם הוא מגלה שהעם הזה שחזר לפה, הם ממש מתבוללים. ואז הוא רוצה לעשות מעשה מאוד קשה, להפריד משפחות, לעשות תיקון בעם ישראל. זה מה שכתוב בספר הזה. ואנחנו מגלים, מה שחשוב לי להבין, שאנחנו מגלים שמבחינה רוחנית המצב ירוד. ועוד דבר פתאום קורה. כמה שנים אחריו יש עוד מנהיג מעניין מאוד, נחמיה. מה זה כמה שנים אחריו? דיברנו על עזרא, אז דובר שם על שנת 7 לארתחשסתא. אבל אצל נחמיה כתוב שנת 20. ואני הייתי בשושן הבירה. נחמיה הוא פקיד בכיר בממשל הפרסי. כלומר, הוא שר משקים. שר משקים זה תפקיד בכיר, לא משנה למה.
כי לא... אתה חייב לסמוך עליו מאוד.
כי אתה איש סודו של המלך, נכון. זה מן הסתם לא רק שר משקים, אלא זה, זה כינוי לתפקיד. ו... הוא מגלה, הוא פוגש, זאת אומרת, יש לנו יהודי שהוא פקיד בכיר בממשל הפרסי, והוא פוגש בחור בשם חנני, שבא מיהודה, ומספר לו, לנחמיה, תשמע, היהודים ברעה גדולה, חומת ירושלים מפורצת, שעריה ניצתו באש. בקיצור, הוא מספר לו שמבחינה חומרית, אנשי יהודה הם נמצאים בקטע נמוך מאוד. ואז נחמיה משתגע מזה, הוא צם ובוכה, מתפלל. ואז ארתחשסתא רואה אותו. הוא אומר לו, חליל חברי היקר, למה אתה נראה כל כך בדיכאון? מה קרה לך? ואז שופך נחמיה לפני ארתחשסתא את צרת ליבו. הוא אומר לו, איך אני לא אהיה עצוב שאני שומע שעיר קברות אבותיי, חרבה ושעריה הוקלו באש. ואז המלך ארתחשסתא, הוא מבקש לעלות, המלך ארתחשסתא, שמקודם שמענו שיש איזה ארתחשסתא שנתן לעזרא רישיון לעלות ולהיות מנהיג, אבל עכשיו המלך ארתחשסתא נותן לנחמיה לא סתם רשות לעלות, אלא ממנה אותו כפה. מה זה פה? כמו שכתוב מגילת אסתר. הפחות, פה זה שליט. אתה, זה מנהיג אזורי, מטעם פרס. אתה תהיה פה של יהודה. איזה עוצמה זאת. ואז נחמיה עולה, ויש לנו מין ראש ממשלה קטנה, מטעם פרס בארץ יהודה. לי זה מזכיר קצת, אני לא משווה ביניהם, אין מולה שוות ביניהם בכלל. וככה רק שמסיבור האוזן, את הרברט סמואל, שכאשר הבריטים כבשו את ארץ ישראל, מידי הטורקים, והיה הנציב הבריטי פה הראשון. הרברט סמואל, שהיה יהודי, אפילו יהודי, שאני חושב שהיה מסורתי וקיים מצוות קצת, אולי הרבה. כן? יש מחלוקת אם הוא היה טוב או לא טוב בסוף. כאילו הוא היה טוב קצת, אבל הוא גם, כמו שאמרת. פה נחמיה הרבה יותר צודיק ממנו, כן? ולהשוות, גם נחמיה של רוח הקודש, כתב לנו את ספר נחמיה. אבל מה נחמיה עושה? זה מדהים. הפרויקט הגדול שלו זה בניית חומת ירושלים. ואיזה פרויקט מסובך בשביל להקים את חומת ירושלים, יש התארגנות אינטנסיבית וכל מי שלמד ש"ס, למד לפחות הדף הראשון של מסכת ברכות, ויודע את הפסוק, וחציים מחזיקים ברמחים, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. כל הסיפור הזה, איך הם ביום עובדים, בלילה שומרים, ועושים שם ממש חומה, ויש להם, ויש שם הצרי יהודה, וצנבלת הערבי, וטוביה המוני, וגשם הערבי, וכל השמות המוזרים האלה שם, הם מבעלים, הם עושים להם, הם מפחידים אותם, והם מנסים לשבש את הכל שם, והם מתגברים, והם עושים בניית חומה כפרויקט אדיר, ממש כמו חומה מוגדל, בלילה אחד, ב-50 יום בערך, הם בונים את החומה. ואז עזרא מצטרף לנחמיה, כלומר הם מתאחדים שם, עזרא ונחמיה, ואז הם מתקנים תקנות, נחמיה עוזר לעזרא בפרויקט של סילוק הנשים הנוכריות, הם מתקנים תקנות בדבר שמירת השבת, ואז הם קורטים אמנה, כלומר הם בעצם כאילו מחדשים את קבלת התורה, כן? כדאי לכם איזה לילה אחד, איזה יום אחד לקרוא את כל ספר עזרא ונחמיה, לפחות אחר פרקים בעברית, כי זה מאוד מעניין, וזה מאוד קל לקרוא את זה. אבל הם כותבים, כתוב כאן ככה, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים, על החתום שרנו לביאנו וכהננו, והאמנה היא לקיים את התורה, לחדש את עבודת השם. זה תקופת הזוהר של עזרא ונחמיה, ופה נגמר התנ"ך. כלומר, יש לנו כאן סיפור נוסף. אחרי שסיפרנו את סיפורי ראשית שיבת ציון, אתם הדקתם את זה בראש שלכם? אחרי שסיפרנו את סיפורי ראשית שיבת ציון, פתאום אנחנו החל, זה הסיפורי ראשית שיבת ציון, זה פרקים א' עד ו' בספר עזרא, זה נבואות חגי וזכריה. יש לנו פתאום בספר עזרא ונחמיה את סיפורי עזרא ונחמיה. הסיפורים האלה מתרחשים עם סיפורי ראשית שיבת ציון, שמענו על כורש ועל דריווש. בסיפורי עזרא ונחמיה אנחנו שומעים על תח. שסתה, כן? וזה כמעט כמו המילה אנציקלופדיה, אבל זה פחות מהמילה אקזרציציאליסטי, ציוריזם. יפה, אתה גאון. כן? אז, ואנחנו, מה אנחנו שומעים פה? אנחנו שומעים פה על עליית עזרא. איך אני כותב? אנחנו שומעים פה על עליית עזרא עם כ-7,000 עד 10,000 אנשים. אנחנו שומעים פה על בידול מהנשים הנוכריות. שומעים כאן על עליית נחמיה. שומעים שנחמיה מוצא את הארץ במצב גרוע מבחינה חומרית. אז אנחנו מגלים שיש פה גם מבחינה חומרית וגם מבחינה רוחנית, המצב היה בקנטים. ומי שבעצם מתחיל את ה... מתחיל להעלות אותנו למעלה, זה עזרא ונחמיה. אז שאני מסתכל, וזה בעצם סיפור מספר 2 של האימפריה הפרסית. התחלתי את השיעור בכך, שאני רוצה להבין מהם הסיפורים של האימפריה הפרסית. אז יש לי סיפורי ראשית שיבת ציון, ויש לי סיפורי עזרא ונחמיה. ומה הסיפור השלישי של שיבת ציון? מגילת אסתר. אין שיבת ציון מגילת אסתר, כי המצלמה של התנ"ך לא מצלמת את ארץ יהודה, אלא המצלמה, הרחפן של התנ"כיסט, הוא לא עכשיו בארץ יהודה, אלא לאן הוא הלך? לשושן הבירה. ושם מתרחש סיפור מעניין. יש אחשוורוש, יש יין, יש נשים, יש המן, יש להשמיד להרוג לבית כל היהודים, יש מרדכי, שבקניק, מבין הכל, שסתר המלכה נכנסת לבית המלך. רווח והצלה יעמוד ליהודים. כן תיכנס, לא תיכנס. הצלה של היהודים, תליית עשרת בני המן, וגם חרבון הזכור לטוב. כל הסיפור הזה, הוא בכלל לא מתכתב עם הסיפורים האלה. כאילו, בוא זה סיפור אחד. שאלה סיפור אחר. אז יש לנו בעצם סיפור שלישי. סיפור שלישי. זה ונהפוך הוא פשוט. כן? זאת אומרת, סיפור שלישי זה אסתר. כולם מכירים את הסיפור, לא צריך אפילו להגיד. מכירים את יותר טוב מהסיפורים האלה. אז בעצם יש לנו שלושה סיפורים על פרס בתנ"ך. ואחת השאלות המרתקות, שאולי יש שיגידו לי שהיא לא שאלה חשובה, אבל היא מרתקת, היא מתי היה הסיפור של להשמיד את כל היהודים, והאם הוא השפיע על האירועים האלה? האם יש איזה קשר? מה? בוא נעשה פאזל של מה של ימי פרס. וכאן אני רואה דבר מעניין. אני רואה שסיפור שיבת ציון בנוי מעלייה, משבר, שוב עלייה, ושוב משבר, ושוב עלייה. וסימנך, אמרתי פעם יהודי, לא בקשר לכאן, אבל הדרך מתל אביב לירושלים. אם אתה נוסע, אין פה יותר מדי ירושלמים, כן? אבל לכן לא בקיאים כך בזה. פרוזדור ירושלים. בדיוק. אם אתה עכשיו בא, אז בהתחלה אתה עולה לכיוון קריאת יערים, טלסטון, אז אתה יורד באבו גוש למטה, ואז אתה עולה למבשרת, יורד למוצא ועולה לירושלים. ככה זה בנוי. ויש לנו פה נפילה ראשונה בעצירת בניית המקדש בגלל השומרונים, בגלל כתבי השטנה. ויש לנו נפילה עצומה ולא ברורה בכלל, לא מסופר עליה. המשביע הראשון מסופר עליו שכתבו שטנה וזה, ואז בטלה בניית המקדש. בסיפור ראשית שיבת ציון. אבל גם בסיפור עזרא ונחמיה, כי בין סיפור ראשית שיבת ציון לבין סיפור עזרא ונחמיה קרה דבר קטסטרופלי. עם ישראל שעלה בשיבת ציון התחיל להתבולל מבחינה רוחנית, נשאו נשים נוכריות. יש עוד ספר שהוא, שרחתי אותו בתחרות, ספר מלאכי. חז"ל אומרים שמלאכי זה עזרא. תסתכלו בספר מלאכי על מה הוא מדבר שם. עיקר הנבואה של מלאכי זה מה עזבתם את הנשים שלכם בשביל להתחתן עם בנות הארץ הצעירות והיפות. איך אתם לא מתביישים? וכאן רואים שהשאיפה להתחתן עם אישה אחת היא לא רק מחרם דרבנו גרשון. אלא היא תפיסה יותר עמוקה של מושרשת אצלנו במסורת. תסתכלו בספר מלאכי, זה עיקר הצעקה שלו שם. איך אתם עזבתם את הנשים? היינו בספר מלאכי. לפי חז"ל מלאכי הוא עזרא. כי מלאכי הוא בניגוד לחגי וזכריה שיש בהם איזה שהם הקשרים היסטוריים, המלאכי הוא כאילו א-פוליטי, א-היסטורי, הוא לא מדבר על משהו מסוים. אבל הנבואה שם זועקת על עזיבת אנשים. אז יש כאן משבר עצום בין ראשית שיבת ציון לימי עזרא ונחמיה. איפה נמצאה מגילת אסתר? שתי אפשרויות. באחד משני המשברים. או שהיא נמצאת כפי האגדה שאתה ציטטת בתחילת השיעור, שמסכת מגילה, שהיא נמצאת איפשהו בין הצהרת כורש לבין בניית המקדש השני, כלומר במשבר הראשון, או שהיא נמצאת במשבר שנראה לי יותר גדול, בין חלום שיבת ציון הראשוני לבין עזרא ונחמיה, איפשהו שהוא התרסק שם, עד שנחמיה ועזרה באים להוליד אותו מחדש. שם נמצא, אולי, מגילת אסתר. זה לא ברור, כי אחשוורוש לא מוזכר כמעט, אלא מגילת אסתר. הוא מוזכר ברמז במגילת בספר עזרה, אבל לא ברור שם מה משמעות האזכור שלו. עד כאן שיעור מספר 1 במגילת אסתר.